16 ביולי 2016, ב-4 לפנות בוקר. ארדואן, נשיא טורקיה, מתייצב לנאום מול המצלמות. שעות ספורות לפני כן, גנרלים ניסו לבצע הפיכה צבאית ולתפוס את השלטון בכוח. במשפט הראשון שאמר ארדואן לעמו, הוא האשים את אלו שנמצאים בפנסילבניה, והפנה אצבע מאשימה אל פתולה גולן. ניסיון ההפיכה בטורקיה, כישלון או הצלחה? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור אפרת אביב, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, מספרת על שני האנשים וכיצד הפכו מחברים לאויבים מרים.
ה-15 ביולי 2016 היה לילה טראומטי שיזכר לעד בהיסטוריה של טורקיה. הפיכה שנעשתה על ידי הצבא בחסות או ביוזמת התנועה של פתולה גולן, שהייתה ידידה של השלטון והפכה ברבות השנים לאויבת השלטון. באותו לילה יצאו המונים לרחובות בניסיון למנוע מהצבא את ההשתלטות על המדינה. הפרלמנט באנקרה הופצץ. היה ניסיון להתנקש בארדואן כשניסו להפיל את המטוס שלו. הייתה השתלטות על תחנת ה-TRT, תחנה לאומית של טורקיה, הפסקת האינטרנט, הפסקות חשמל, בגשר הבוספורוס, שמאוחר יותר נקרא גשר ה-15 ביולי, על שם אותם הרוגים של ההפיכה הזאת, או על שם ההפיכה בעצמה, התמלה בטנקים צבאיים, כשרק אזרחים מנסים למנוע את ההגעה שלהם ואת ההשתלטות שלהם, מה שעלה במחיר של כ-250 הרוגים ומעל 2,000 פצועים. ניסיון כושל בסופו של דבר, כאמור אירוע טראומטי, לא צפוי ככל הנראה, נדון בזה בהמשך, ודבר שהוביל להלם מאוד גדול וליחס חשדני הרבה יותר מצד השלטונות כלפי העם הטורקי, מחד ומאידך חשדנות מאוד גדולה של החברה הטורקית כלפי מוסדות השלטון. ארדואן, שקם כמו ניצול מהניסיון הזה, מכריז על משטר חירום שערך מספר שנים. במסגרת המשטר החירום הזה הוא קולה אלפי אנשים, מפטר כמות גדולה יותר של אנשים ושולט ביד רמה בתקשורת הטורקית ובכלל בכל אפשרות להתבטא נגד השלטון. יש מספר דעות בטורקיה לגבי מי יזם את ניסיון ההפיכה הזה. יש דעה די רווחת בחברה הטורקית, לפיה מי שאחראי לניסיון הזה הוא בעצם ארדואן עצמו, שהוא זה שבעצם ביים את הניסיון הזה, מתוך מטרה להכניע את התנועה של גולן, שכאמור גם עליה נדבר מיד, או אויבתו הנוכחית, אבל ידידתו הישנה, ופשוט מצא דרך, אפשר לומר, יצירתית, תיאטרלית, דרמטית, בכדי להשיג אותה מגרורותיה בתוך החברה הטורקית. יש דעה שטוענת, ודרך אגב, לא מהטורקים האוחזים בה, שמדובר בכוחות זרים, שהמטרה שלהם היא למוטט את טורקיה. זה חלק מסינדרום סבר, חוזה סבר, 1920, כשהעמים, בעצם הלאומים השונים, אחרי ההפסד במלחמת העולם הראשונה, שמים ידם על טורקיה ומנסים לנגוס בה, בהמשך לשאלה המזרחית, בהמשך להתערבות האירופית, המערבית, באימפריה העות'מאנית. מין סינדרום כזה שלא עוזב את טורקיה עד היום, לפיו כוחות זרים הם אלה שמנסים כל הזמן לחמוס את טורקיה, להשתלט עליה, לפגוע בה, כמובן שחוץ מארצות הברית, גם ישראל מוזכרת בדרך כלל בנושאים האלה, וגם בנושא הזה עכשיו של ניסיון ההפיכה. השלטונות עצמם, ובכל זאת אני מעריכה שרוב החברה הטורקית, מאמינה שמי שעומד מאחורי ההפיכה זה בעצם התנועה של פתולה גולן. איך הם יודעים את זה? זאת אומרת, איך הם מוכיחים את זה? השלטון הטורקי חשף עדויות רבות והודעות באשמה של אנשי התנועה שהיו חלק מהניסיון הזה, חלקם הגדול אנשי צבא, אבל לא רק. ואת ההודעות הללו הם פרסמו, וזה נמצא גם היום באינטרנט. מעבר לכך, יש תיעוד טכנולוגי של מצלמות, למשל כניסת אנשי גולן לבסיס חיל האוויר באנקרה, שממנו לכאורה יצאו הטייסים. השלטונות הטורקים עקבו אחר הודעות SMS, אחר אפליקציות כמו ביילוק, אחר הודעות וואטסאפ של מי שהשתתף בניסיון ההפיכה הזה. למעשה התוכנה ביילוק, לפי מה שטוענים השלטונות הטורקים, פותחה בליטה על ידי מהנדסי תוכנה גולנים, באמת דווקא למטרות ההפיכה. כך טוען השלטון. הם גילו תפילה מיוחדת שגולן כתב למשתתפים בניסיון הזה, שמצאו את זה בכיס של אחד המשתתפים, ועוד ראיות נסיבתיות רבות, כאמור פרוסות באינטרנט. הם אפילו הקימו אתרים יהודיים בשביל להוכיח כמה שהתנועה עומדת מאחורי הניסיון הזה. אז מי הוא אותו גולן שעומד מאחורי התנועה הקרויה על שמו? אני רק מקדימה שורה ואומרת שאסור לזלזל בתנועה הזאת. אני שמעתי פרשנים רבים כאן בארץ מכל מיני תחומים והיבטים שמדברים על כך שהניסיון הזה היה בעצם חובבני. זה קצת קשה לומר את זה, ניכר שאולי הוא לא תוכנן במשך מספיק זמן, כיוון שמהחקירות של השלטונות הטורקיים, מדובר בכמה חודשים, אולי 3-4 חודשים, יכול להיות שבאמת הזמן לא הספיק, אבל קשה לומר שהוא היה חובבני מהבחינות האחרות, כיוון שהם הפעילו שם 37 הליקופטרים, 74 טנקים, 4,000 רובים, ועוד 8,000 חברים שלקחו חלק בסך הכל בכל ההפיכה הזאת. צריך גם לדבר על התנועה עצמה, ולדבר על ההשפעה שלה, כדי להבין שלא מדובר בניסיון חובבני לחלוטין. אבל בשביל להגיע לנקודה הזאת, בואו נבין קודם כל מי זה גולן ומה התנועה שקרויה על שמו גורסת בעצם, מה היא מייצגת, ואולי גם קצת על הקשר שלה למדינת ישראל בפרט וליהודים בכלל. גולן הוא איש דת, אימאם, והוא נולד בשנת, ככל הנראה 38, יש קצת בעיות גם עם זה, 38 ו-41, איש מבוגר ש... התחיל להתפתח מהאזור של אנטוליה, דרך איזמיר ומקומות נוספים בתוך טורקיה, כאיש דת שחורט על דגלו את דגל הסובלנות, את דגל הדיאלוג הבין דתי, קשה לי לקרוא לזה אסלאם מתון, כי אסלאם מתון זה מושג שמצריך הסברים רבים, אגב שהתנועה בעצמה לא קוראת לאסלאם שהם מייצגים או מייצאים אסלאם מתון, כי הם טוענים שהאסלאם כדת כשלה עצמה היא דת מתונה. לכן המושג הוא קצת שנוי במחלוקת, אבל בשביל לסבר את האוזן, אנחנו היינו אומרים שמדובר באסלאם מתון יותר מצורות אחרות של, או ביטויים אחרים של אסלאם שאנחנו מכירים, מאוד ידידותי, חורט על דגלו את האהבה לאל, תוך החיזוק שלה באמצעים שונים ודרכים שונות, וזה היה מאוד חדש בטורקיה. התנועה הזאת הצליחה להתפתח היטב משנות ה-70 ואילך, התחילה בשנות ה-60, אבל היא פרחה או פרצה בשנות ה-70, עד שהגיעה לשיא שלה בשנות ה-90, היא הייתה חריגה בנוף הטורקי, כי כמו שהרב הראשי של טורקיה, חכם בשיא של טורקיה, הרב יחלב אמר לי באחד הרעיונות שעשיתי עמו, שעד תנועה של גולן לא היה ליהודים בכלל למי לפנות. כלומר, אם היו מוציאים דיבתם של היהודים באחד העיתונים, לא היה מי שיפנה לאורך ויאמר לו, תשמע, הדברים לא עובדים ככה, והיהודים הם לא כך, וצריך לחשוב על דברים בצורה אחרת. והוא טען שעד שהתנועה של גולן הגיעה, זה היה המצב, אבל אם התנועה של גולן הייתה להם כתובת, אם אני מצטטת את דבריו, הייתה להם למי לפנות. התנועה של גולן גם קיימה דיאלוג בין דתי, בין מנהיגים דתיים שעד אז לא נפגשו בטורקיה, בין המנהיגים הנוצרים, הארמנים, היוונים, השורים, לבין היהודים, לבין מנהיגים מוסלמים, בין פוליטיקאים ואנשי תרבות ואנשי שמאל וחילונים לאנשים דתיים. בעצם הם יצרו איזושהי פלטפורמה מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה, שהייתה כאמור דבר חדש בטורקיה. כל זה כמובן התבסס, אם אני רגע מעמיקה באידיאולוגיה ופחות בפרקטיקה ויותר באידיאולוגיה, על תובנות מצד המסדר הסופי של סעיד נורסי. סעיד נורסי הוא מנהיג מסתורי, אבל מרתק באותה מידה, שמסדר סופי שנקרא נורג'ו, שיונק ממסדר גדול יותר של הנקשיבנדים. תולה גולן בעצם ינק את דבריו של נורסי, ויש גם טענות שהוא אפילו העתיק חלק מדבריו ומאמירותיו ורעיונותיו, אבל הוא לא נשען לא על סופיזם, לא על המסדר הסופי הנורג'ו, הוא יצר תנועה חדשה, לפחות לפי מה שהם עצמם בתנועה טוענים. יצר תנועה חדשה שמתבססת על מה שאמרתי, פלוס נושאים כמו חינוך, השכלה, ולמשל אמר, אם אתה רוצה לחנך את ההמונים או להשכיל את ההמונים, תרעיב אותם לידע, וכך הם באמת בנו רשת עצומה של בתי ספר, לא של מסגדים, למרות שהם תנועה דתית, של בתי ספר שמתפרסת על 5 יבשות, ולאט לאט הם בנו את האפרט העתידי, ההשכלתי, האקדמי בטורקיה. עכשיו צריך לציין שמי שבוגרי התנועה, בין אם הם אנשי עסקים, בין אם הם הופכים להיות אנשי אקדמיה, שקיבלו כאמור את החינוך הטוב, והם בעלי עמדה כלכלית ואחרת, תורמים, אם מגיעם לתפקידם הבכיר, תורמים 10% ו-20% ממשכורתם לתנועה של, של גולן. דבר שהופך את התנועה לתנועה עוצמתית מאוד מבחינה כלכלית. אמרו על גולן בשנות ה-90 שהוא כל כך עשיר שהוא יכול לקנות את טורקיה, אבל הוא כל כך צנוע שאין לו שום דבר משל עצמו, שום פריט משל עצמו. אני חוזרת אחורה רגע לשנות ה-90 ולתקופה שבה התנועה פרצה ופרחה וזכתה לתמיכה של פוליטיקאים טורקים, טורגוט אוזל וצ'ילר. באותה תקופה הם באמת יוצרים קשר בין השלטון לבין התנועה. אני לא אומרת שמדובר בדבר חדש, האסלאם הפוליטי בטורקיה הוא נושא מוכר, נחקר וגם ישן, אם אני מתייחסת כרגע לשנות ה-90. זה לא הדבר החדש. אבל היה משהו מעניין בתנועה של גולן, שהוא קיבל קרה מצד מפלגות שונות ואישים שבאו מרקעים שונים. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על האסלאם הפוליטי בטורקיה, אז בדרך כלל מפלגות דתיות, בדרך כלל המפלגה של ארבקן, מפלגה אסלאמיסטית, על כל גלגוליה השונים. אבל פה הוא קיבל תמיכה גם ממפלגות אחרות, גם ממפלגות חילוניות, הן דתיות והן חילוניות, ומכל הקשת הפוליטית, וזה היה באמת דבר יפה וחדש. בשנת 2002, סוף 2002, עולה לשלטון המפלגה של ארדואן, מפלגת AKP. הוא לא עמד אז בראשה, כיוון שהוא היה מנוע מפעילות פוליטית, בעקבות ישיבה שלו בכלא, אבל מי שעמד בראש המפלגה, זה היה גול, אבדולה גול. נוצרו קשרים טובים בין המפלגה השלטת לבין התנועה של גולן. והקשרים האלה לא תמיד היו גלויים. גם כשהם היו גלויים, הם לא היו גלויים ב-100%. באמת, אלה דברים שקרו לאט לאט, ובחלק גדול מהמקרים מתחת לפני השטח. בהמשך, כשארדואן חוזר לשלוט על טורקיה, בתור עדיין ראש ממשלה, עדיין לא נשיא, לאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר מפגשים שלו עם גולן עצמו ועם אנשי התנועה, והיחסים מתעדקים והולכים, מתעדקים והולכים. ומגיעים לסי באמצע שנות ה-2000, 2010. שיתוף פעולה הדוק, גם על רקע אידיאולוגי, אבל בעיקר על רקע אינטרס. התנועה של גולן, שמקבלת איזושהי הכשרה, איזשהו אישור, עם משאר הדתות ומחלקים שונים בסקטורה, בחברה הטורקית, בעצם מכשירה את השרץ במרכאות, ומכשירה את AKP, את המפלגה, ויחד עם זה, AKP מאפשרת לה לחדור, להחדיר את אנשיה לשכבה המשפטית בטורקיה, למשטרה בטורקיה. אנשים, חוקרים, עיתונאים שעולים על הקשר הזה, לפעמים מוצאים להורג, לא על ידי השלטון. היה מקרה אחד או שניים של חוקרים שהתעסקו בתנועות דתיות והקשר שלהם לתנועות טרור, שבאמת נרצחו, אבל הרוב פשוט נכלאו, או שהובר להם בדרך כזאת או אחרת שלא כדאי להמשיך עם, עם המחקר הזה. ועיתונאים רבים גם נכלאו על רקע החשיפה של הקשרים האלה. אני יכולה לספר מנקודת מבט אישית, שגם אני, באחד מביקוריי בטורקיה, ביקוריי לצורך מחקר, נתקלתי במעקבים על רקע הכתיבה שלי והעיסוק שלי במחקר של, בחקר התנועה של גולן. אבל גולן בשקט בשקט באמת מחדיר את אנשיו לשורות המשטרה, לשכבה המשפטית, וזה עוזר לשלטונות, כיוון שכשהחלטות של השופט הן הולמות את הצרכים של המשטר, אז אין בעצם בעיה, זה פותר הרבה בעיה, זה מסרס הרבה מאוד את מערכת המשפט, ומסייע למפלגה השלטת להשתלט עוד קצת על טורקיה או על החלקים החילונים בטורקיה. וזה עבד יפה מאוד עד שנת 2012-2013, כשחלו בעיות בין התנועה הזאת לבין ארדואן. ישנן סברות, למה זה קרה, מה הם הגורמים, אז כאמור יש סברים מספר, אבל אני חושבת שבגדול עדיף להתמקד בכוח. התנועה של גולן הפכה להיות מבנה מקביל, ככה הם קראו לזה, גם שלטונות כך כינו את התנועה של גולן לפני שהם קראו לה ארגון טרור לאחר ההפיכה. כן? הם קראו לה, עד ההפיכה הם קראו לה מבנה מקביל, ומההפיכה ואילך הם קראו לה ארגון טרור לכל משתמע מכך. יש איזו תחושה שכל צד בעצם חשש שהצד השני, שאותו הוא ניצל עד עכשיו בשביל לקבל כוח, לוקח את הכוח הזה ומשתלט על בן הברית שלו. כלומר, הופך להיות חזק יותר מהכוח המקביל שלו. כשזה שלטון, זה בסדר, אנחנו יכולים להבין את ההשתלטות, אבל כשמדבר בתנועה, זה קצת בעייתי כלפי השלטון. אני רוצה לסבר את האוזן, לתת דוגמה למה הכוונה. הייתה לי חברה דיפלומטית מטורקיה שסיפרה לי שבכל פעם שמגיעה משלחת רשמית ממדינה זרה, כשמי שצריך לארח אותה זה בעצם משרד החוץ הטורקי או הנציגים הרשמיים של טורקיה, מגיעה תנועה של גולן ופשוט לוקחת את המשלחת, מארחת אותה, ולמעשה יוצרת מין טורקיה מקבילה, מין ארגון מקביל. למשרד החוץ בפרט, אבל לכל השלטון בטורקיה בכלל. וזה מאוד הדיג את ארדואן. ויצא מכך שהמאבק בין הכוחות הפך להיות בלתי נסבל. זאת אומרת, הוא הגיע לנקודה שזה או אני, או הצד שכנגד. ולכן ארדואן התחיל לקצץ את רגלי התנועה של גולן. התנועה במקביל חשפה אילו שחיתויות של ארדואן, דבר שהשחיר מאוד את פניה של מפלגת AKP, הן בטורקיה והן בעולם. הם ביקרו, אני מתכוונת לאנשי גולן, ביקרו את תגובות של הממשל הטורקי לאירועי גזי, אני לא יודעת אם זוכרים, ב-2013 הייתה תנועת מחאה שנקראה גזי פארק, היה איזשהו חשש שיהרסו את הפארק בכיכר טקסים בטורקיה בכדי לבנות מסגד. והתנועה כאמור ביקרה את הממשל על התגובה שלהם למפגינים, דבר שלא היה קודם. כלומר, התחילה ממש מלחמה בין AKP לבין התנועה, עד שזה פרץ בתגובה כזאת של ניסיון הפיכה, שלא הצליח. עכשיו, ניסיון ההפיכה הזה היה רק טריגר בידיו של ארדואן לחסל את התנועה בטורקיה, לכלוא אנשים, אפילו אם רק היה, אני זוכרת מקרה של מרצה באוניברסיטה, שרק היה ספר של גולן שיופיע על המדף שלו, שהוא נעצר ופותר, פותרו המוני, ממש אלפי אנשים פותרו מהמשרות שלהם, המשטרה נוקטה במחילה על הביטוי, וכך גם בדרג המשפטי ובעולם המשפט הטורקי, וכאמור, היה משטר חירום שארדואן הכיל אותו למשך מספר שנים, שאי אפשר היה לעשות שום דבר. ההשתלטות היא כל כך גדולה שאפילו תקשורת עצמאית כמעט ולא נותרה בטורקיה. והכל תוצאה של הניסיון הזה. עכשיו, אני לא טוענת שהניסיון הזה הוא היה, הוא זה שגרם לארדואן, לדיקטטורה שלו, או להתנהלות דיקטטורית, אבל זה בהחלט נתן לו מוטיבציה ונתן לו סיבה טובה, וזאת אגב הסיבה, כמו שאמרתי קודם, שיש כאלה רבים שחושבים שהוא בעצם המציא את ההפיכה הזאת, את הניסיון הזה. פשוט נתן לו איזושהי דחיפה ולגיטימציה בעיני עצמו, לפעול בצורה דיקטטורית הרבה יותר ולמחוק כל אפשרות לביקורת בטורקיה. אחד מאנשי התנועה הבכירים שפגשתי באיסטנבול לפני אילו שנים, טען באוזני שהסיבה לקונפליקט בין התנועה לבין השלטון, היא למעשה היחס של התנועה לישראל. פתולה גולן היה מנהיג הדתי המוסלמי, אולי היחיד בעולם, שהגן על מדינת ישראל אחרי אירועי המאבי מרמרה. וככל הנראה, השלטון לא אהב את זה. אותו איש בכיר של שמיטם התנועה, טען באוזני שזאת הייתה הסיבה המרכזית לפילוג ביניהם. כלומר, היחס החם של התנועה כלפי ישראל וכלפי יהודים, לעומת היחס המנוכר האנטי-ישראלי של ארדואן ומפלגתו כלפי ישראל. וכאמור, לפי מה שהוא גרס, זאת הייתה אבן המחלוקת המרכזית שהובילה לקונפליקט הרחב יותר בהמשך. התנועה של גולן הייתה כל כך עוצמתית, שבפגישה עם אחד מאנשי הבכירים, נאמר לי שב-2014, לקראת הפעם הראשונה בהיסטוריה של טורקיה, שבה נבחר נשיא באופן ישיר, אין סיכוי לארדואן לנצח באותן בחירות, מה שהוכח כלא נכון בסופו של דבר, אבל מעיד בהחלט על כוחה של התנועה ועל האמונה שלה בעוצמה שלה כתנועה, על כך שיכולה להטיל וטו או לשנות תוצאות של בחירות בתוך טורקיה. בעקבות אותו ניסיון הפיכה, היחסים טובים שהיו עד אז בין ארדואן, ואני אומרת ארדואן מתייחסת ל-AKP, בין המפלגה השלטת לבין התנועות הדתיות בטורקיה, הפכו להיות יחסים של חשד, עם יחס של חשדנות, בעיקר מצד השלטון כלפי התנועות. כלומר, אם אנחנו מנסים לחשוב, אם יש תנועה שיכולה להחליף את התנועה של גולן ביחסים עם טורקיה, או אם אנחנו רוצים לחשוב על, על חלופות דתיות שיכולות להוות תמיכה דתית ואחרת למפלגת השלטון של טורקיה, אנחנו צריכים מאוד להיזהר פה, כי זה לא יכול לחזור למה שהיה. כלומר, ארדואן, מעבר לחשדנות הבסיסית שלו כרגע, לא יאפשר לשום מסדר דתי או תנועה דתית להגיע או לזכות לכל כך הרבה כוח כמו התנועה של גולן. כלומר, הוא למד מבחינתו את הלקח שלו, ועל אף שבתוך המפלגה שלו יושבים אנשים שהם חלק מתנועות דתיות מסוימות, הוא לא ייתן, אומר את זה בשפה מאוד פשוטה, לא ייתן לאותו חלק להרים את הראש. זאת אומרת, הוא לא ייצור שום אפשרות להשוות יחסים או לדחוף תנועה מסוימת, או לאפשר לה להגיע לרמת כוח או לעמדת כוח כל כך גבוהה, כמו התנועה של גולן, מאז ניסיון ההפיכה ואילך. אני אגיד יותר מזה, התנועות הדתיות בטורקיה מחויבות היום, בין אם הן רוצות ובין אם הן אינן רוצות, לתמוך במפלגה השלטת בטורקיה. אולי אפשר להיות זהירים יותר ולהגיד שהן, גם אם הן לא תומכות במפלגה, כי יש תנועות קיצוניות דתיות כאלה ואחרות, במספרים קטנים אמנם, אבל קיימות שהן אינן תומכות במפלגה, אבל הן לא תוכלנה לצאת נגד המפלגה. הן לא יכולות לבקר את המפלגה. אנחנו רואים את זה בתנועות, כמו למשל פורקן וכפר, שזו תנועה שהיא מאוד מאוד דתית, שהמנהיג שלה ביקר את ארדואן, והיום יושב בכלא, ומחכה לקביעת עונשו. כלומר, גם אם אני לא תומכת בהיותי תנועה דתית, גם אם אינני תומכת במפלגה של ארדואן, אינני יכולה לבקר אותה. זה דבר מאוד בעייתי, שלא רק מקרין על ההווה בטורקיה, אלא מקרין גם על העתיד של טורקיה, ועל האסלאם הפוליטי בטורקיה, ועל יחסי תנועות דתיות ומפלגות והשלטון בתוך טורקיה.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.